אנחנו בעזרת השם נסיים היום את מאמר הדור. אנחנו נסיים את מאמר הדור, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אז נעשה ככה תקציר, ממש 20 דקות שיעור, לפי דעתי, כדי שאנחנו לפחות נעשה סיום. ראינו כבר, בואו רק נחזור על מה שדיברנו, ראינו שדורנו רוצה לשוב אל הטבע הטהור והמזוכח, נכון? דורנו דור מיוחד, רוצה לשוב, אני אגיד לכם את הדברים שכתובים ברב, אז נראה את פסקה של הרב קוק בעיניים. ככה לסיום. אמרנו שדורנו רוצה לשוב אל הטבע הטהור והמזוכח. 2000 שנה הטבע היה טמא, טומאת הגלות. והדור שלנו רוצה לחזור אל החיים השלמים, וזה דווקא בארץ ישראל. תפקידו של אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, הוא לעשות את השלום בין הקודש ובין הטבע. להראות שגם בטבע אפשר לגלות קדושה. מכיוון שאליהו מגלה את הקדושה של הטבע הישראלי. נכון? נכון אליהו, הוא מבשר על ביאת המשיח. מגלה איך אור השם מופיע גם דרך הטבע והרצון הטבעי. זה אליהו. אליהו מעורר את קדושת הטבע הישראלי בכל ברית מילה. זה כמובן תהליך הדרגתי ולאט לאט. אמרנו שבכל הדורות עם ישראל נלחם. היינו במדרגת הכובש. היינו מדרגת יעקב. נלחמנו בטבע, אבל תמיד יצאנו צולעים. נכון? אבל עכשיו צריך לעשות תשובה ולהראות איך המלחמה שלנו נגד הטבע הייתה נגד השיגים שבטבע ולא נגד הטבע עצמו. אני אומר לכם דברים שאחרי זה נראה את הדברים כתובים. יצאנו כידוע ממצרים, מסע ארוך מאוד. מצרים הייתה סיית שעבוד של גסות הטבע. נכון? מצרים הייתה סמל השעבוד הגדול ביותר, והיינו זקוקים בגלל זה לניסים. כי הטבע היה משוקץ, הטבע היה טמא, היינו זקוקים לניסים. אבל בדור שלנו אנחנו לא זקוקים לניסים, כי הטבע בעצמו יכול להתגלות כמדרגה של נטייה טבעית. הרב קוק מסיים את המאמר בדרישה מגדולי הדור. אומר הרב קוק, פסקה אחרונה, פה נגענו לפסקה האחרונה, באורח חיים כזה, כשיתרבו בנו עובדי עבודת הקודש באמת. אף הוא אומר, הפתרון הוא והשיב לבבות. עובדי עבודת הקודש באמת. זו מדרגה מאוד גבוהה. לא רק עובדי הקודש, אלא אנשים שהם באמת שייכים אל האמת הפנימית. הם מבינים את התהליך שקורה בדור. ונדרש מהם שתי משימות. מצד אחד להיות מסקלי דרכים, ודבר שני להיות מיישרי נתיבות. מסקלי דרכים זה להתמודד כשיש דרך חדשה, יש תורה חדשה, יש סכנה. יש סכנה חס ושלום לדברים רעים מאוד שיכולים להתווסף אליה. והתפקיד של הצדיקים הגדולים זה להילחם מול השקריות והארס שיש. יש לנו מלחמה מאוד גדולה גם בדור שלנו כנגד כל מיני, שעם ישראל כוחות החיים חוזרים, יש המון המון מחלות של חיים שחוזרים. וצריך להילחם מול הרע, לסכל את הדרכים. בתוך הדרך יש הרבה אבנים, יש הרבה שקריות, יש הרבה פריצות והבל. צריך להילחם מול זה, להראות את השקר בדברים הללו, לסכל את הדרכים. אבל לא מספיק רק לסכל את הדרכים, אלא צריך גם להראות את האור, להראות אלטרנטיבה אחרת, ליישר את הדרכים, ליישר את הנתיבות. להראות את הדרך הישרה, לא מספיק לומר מה לא טוב, אלא צריך להראות את הטוב השלם, להראות משהו שנותן מענה. הרבה פעמים כשאתה נותן הדרכה לבן אדם, לא מספיק שתגיד לו מה לא טוב, אלא תגיד לו, טוב, אז מה עושים? מה נכון? אז תפקיד תלמידי החכמים לא רק להיאבק ולהגיד מה לא טוב, שזה חשוב מאוד, אלא גם ליישר נתיבות. עד מהרה יגלה ויראה. לפנינו עודו והדרו של דור בנינו אלה. הרב קוק מסתכל כבר קדימה, איש החזון. אומר הרב קוק, תדע לך שאהבתה מעזה של הבנים היקרים לעמנו ולארצנו הקדושה, בתוך תוכה זה אהבה לתורה. זה לתורה שלמה, תורת חיים. אומר הרב קוק, אהבתה מעזה של הבנים והיקרים לעמנו ולארצנו הקדושה, תופיע ותאיר גם כן, שתתפרש ותתרומם ותמלא הכרה ורגש אמת על אהבת דודנו, אהבת השם. רואינו רואי ישראל, אלוהי עולם צור יעקב. בעומק יש פה תביעה לקרבת השם. נכון, צריך פה עיניים מאוד מאוד פנימיות. הדרך להגיע לאהבת השם היא מתחילה דרך אהבה את ארץ ישראל ועם ישראל. ואהבת תורת חיים. זאת אותה ברית לארץ חיים ולעם סגולה. הדור רוצה, אמרנו, רוצה לחזור אל התורה. אבל רוצה תורה מלאה, תורת חיים, תורה שלא נלחמת מול הטבע, מול החיים, אלא מאירה את החיים. וזה אפשרי בארץ ישראל, תורה מסכם את הכל. זאת אותה ברית לארץ חיים ולעם סגולה. זה אומר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתב ידו להשם ובשם ישראל יכנה. לא יבוש עוד להיקרא בשם זה נגד כל העולם הגדול והנאור. כי יכיר את העוז ואת האמת שבו. עם ישראל יעבור מהעמדה של הגנה לעמדה של התקפה או להיות אור עולם. ולב האבות, אלה שהם במסירות נפש, דבקים במסורת, יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה בבנים. הבינו שהתביעה של הבנים, הרב קוק נותן המון המון תקווה. הוא אומר, תדעו לכם שזה בסוף מה שיהיה. את הגנוזה של הבנים. שמה שהם יצאו, כי הם רצו הפוך, לא רק לא שהם לא רצו למרוד בתורה, אלא להראות קומה אחרת בתורה. בעומק נפשם הערה והחיה. והבנים יכירו את הקדושה והטהרה. נכון, אמרנו והשיב לבבות על בנים. הבנים עושים, אבות עושים תהליך של הערכה לתנועה של חזרת החיים, הלאומיות, הטבעיות, והבנים יכירו את הקדושה והטהרה, העוד והתפארת המלאים בלב האבות, שלקחו להם כל אלה בנחלה מדור דורים. על ידי שמירת קדושתה של תורה ומצוותיה, על ידי הדבקות הפנימית בשם השם אלוהי ישראל, שוכן בציון ובוחר בירושלים. הרב קוק נותן לנו פה את החזון, בסוף הוא חוזר ומסכם את הכל. וכל אחד מחברו ייקח את כל התורה. כל אחד צריך לעסוק מה יש טוב בשני, ולא מה יש רע בו. כל אחד ייקח מחברו את כל הטוב, את כל הנאה והכשר. אחרי הזרחת תורה, חוכמה, גבורה, עוז וענבה משני הצדדים. כל אחד יש המון המון חוכמה, גבורה, יש עוצמות חיים, שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר, עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותשמח גאולה. עם ישראל הצעיר, הדור הצעיר, ועם ישראל הזקן צריכים ללמוד, להכיר, להעריך ולהבין שאחד משלים את השני. ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמייתה. וכי אשר עליך ודבריי השנתי בפיך לא ימושו מפיך ומפזרעך. ופי זרע זרעך אמר אדוני מעתה ועד עולם. יש פה הבטחה נבואית, נכון? שהתורה לא תמוש מעולם, מעם ישראל. הרב קוק אומר, זה התורה השלמה, התורה הגדולה שתתגלה. אז אני חושב שככה תמצאנו את מאמר הדור. אחרי שהרב קוק במאמר הדור נותן דיאגנוזה למה? לדור המיוחד שלנו, מהמאמרים הבאים הוא פונה אלינו, אל הדור עצמו, הדור הצעיר. מאמרים מאוד יסודיים, עונג ושמחה, פחד. אבל לפני שנקרא אותה, בואו נקרא שתי פסקאות שככה משלימות את מה שלמדנו עכשיו. פסקאות פשוטות ויסוד, מצד אחד, אבל מצד שני יסודיות מאוד. אומר הרב קוק, חיים, כמדומני רב, הוסיף בתפילה שלו את המושג שנקרא חיים. והוא התפלל שהוא יזכה לחיים שיש בהם יראת חטא. חיים וחיים. אומר הרב קוק, הערה מאוד מאוד חשובה. שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים. מה הוא התפלל? הוא לא רק התפלל שיהיה לו יראת חטא. הוא התפלל שיהיה לו חיים של יראת חטא. מה זה חיים שיש בהם יראת חטא? אומר הרב קוק, יש יראת חטא שלא מעורבת עם החיים. ישנם אנשים, אני קורא את הפסקה, תסתכלו, שיש בהם יראת חטא, אבל אינה חזקה אצלם, על כן ביותם מתרחקים מהמון החיים והמונם, יהיו ירחת. יש אדם שכדי שיגיע ליראת שמיים, הוא חייב להתרחק מהחיים. כי החיים, עוצמתם, גורמים לו להתבלבל, לאבד את עצמו, את עצמיותו, את שאיפותיו, את רצונותיו. לכן הוא מתרחק כמה שיותר, הוא חי עם עצמו ובונה לו מקלט. כיוון שיבוא בחברת החיים להתעסק במסחרים גדולים ובמדעים שונים, תסור מהם יראת חטא. הוא אומר, אני יודע שאם אני אלך לדברים הללו, מה יקרה לי, אני אאבד את מה? את יראת שמיים. אומר הרב קוק, זה אדם, מפני שאין יראת חטא מגובלת יחד עם חייהם. זה אדם מאוד מאוד ישר, זה אדם עם יראת שמיים גדולה, זה אדם שמודע לכך שמה, שהחיים בחוץ הם מה? הם יכולים להסיט אותו, להדיח אותו מכל שאיפותיו בחיים. ברוך השם, אדם מאוד טוב, אבל זאת לא השאיפה הגדולה. כי השאיפה הגדולה, אומר הרב קוק, זה אדם שמתפלל שהוא יזכה ליראת חטא עם החיים עצמם. על כן ביקש על חלק טוב זה רב, חיים שיש בהם, בתוך החיים עצמם, יראת חטא. כלומר, יש מדרגה יותר גבוהה. יתהלך לפני אדוני בארצות החיים. זה מקום שווקים. אפילו בשווקים. הוא חי את החיים, אבל הוא כל הזמן מחובר למקור החיים. זה המדרגה היותר גדולה. בסדר? זה בשפה שלנו משנת הציונות הדתית. בסדר? איך לחיות את כל התפתחות החיים, את כל הטכנולוגיה, את המדע, את הכל, אבל בקישור לבית המדרש. וזה מה שהוא התפלל, אומר הרב קוק. יראת חטא שמחוברת אל החיים. וזה מה שהדור שלנו אמרנו רוצה. הוא רוצה לחזור אל הטבע, לחזור אל החיים. זה לא שהוא רוצה להתנתק מהתורה, אבל הוא רוצה תורה שתדע איך לתת לו את הכלים, איך להתמודד עם החיים ועוצמתם. עד כאן זה ברור. נעבור לפסקה השנייה. אנחנו יודעים שאחד האירועים שמסופרים בחומש בראשית, זה הסדום והעמורה. נכון? כידוע, המלאכים באים לשים את לוט, ואז ברגע האחרון לוט, אשתו של לוט מסתכלת אחורה, והופכת להיות נציב מלח. מה הסיפור הזה בא לספר לנו? מסתבר שהמסר המרכזי שכל סיפור לוט בא לספר לנו, חברה שבנויה על אנטי חסד, אין לה מקום בעולם. נכון? סדום נחרבה על זה שלא היה בה חסד. נכון? זה המסר המרכזי. עולם שאין בו חסד הוא עולם שלא יכול לעמוד. השלושה דברים העולם עומד, נכון? על החסד אחד מהם. אז כשאדם רואה את פסל, את הפסל של מי? של אשתו של לוט, הוא רואה שהיא נציב מלח, אז הוא מבין, הוא נזכר כל הזמן להבין שמלח זה מקום המוות, ים המוות, אין חיים כשאין חסד. אבל הגמרא אומרת כשהוא רואה את לוט, את הפסל של לוט, הוא לא מברך רק ברכה אחת, אלא מברך שתי ברכות. והשאלה היא למה? אומרת הגמרא, תני על לוט ועל אשתו מברך שתיים. על אשתו אומר ברוך דיין האמת. נו? נכון שהשם מה? דן באמת. נכון? הנה, על כל ה... זה מה שקורה כשיש אמת, כשאין חסד, אין מקום לחיים. אבל ועל לוט אומר, ברוך זוכר הצדיקים. צריך לברך גם זוכר הצדיקים. במילים אחרות מה? שתי ברכות. נכון? למה צריך לברך עלות זוכר, ברוך זוכר הצדיקים? מה המשמעות של זה? מה שחשוב זה המסר. אומר הרב קוק, למה סדום נחרבה? יסוד עבידת סדום היה להעמיד בעולם גודל ערך החסד. וכמה גדולה היא השחתה של אובדן מידת החסד בעולם. כשאתה לומד את סיפור של סדום, המסר המרכזי שתבין שאין עולם בלי חסד. וכשאין חסד, תראה עד איפה הדברים יכולים להגיע. עד כדי שחיתות שאין כדוגמתה. הנה ההפך, במידת סדום ממש, היה אברהם על החסד ומחריבו בעולם. נכון? אברהם אבינו הוא האנטיתזה של סדום. אבל לא רק שבעולם, וזה עכשיו חשוב אלינו, כשישנה מלחמות של דעות, אתה מתווכח עם אנשים בחברותה, עם אנשים שהם לא חושבים כמוך, עם מגזרים שונים. ישנם כאלה שהם מתנגדים לאיזו שיטה, אבל התנגדותם היא רק בשלילה. בפני שהם מוצאים את הרעות הבאות ממנה. הם אומרים מה רע, הם יודעים תמיד לומר מה לא טוב. זה חשוב מאוד. מה לא טוב בחברה, מה לא טוב במדינה, מה לא טוב בישיבה, מה לא טוב ברב. הם אלופים תמיד. זה חשוב, צריך לדעת גם מה לא טוב, נכון? נו, הם החליטו להיות הזבובים. אבל אומר הרב קוק, הרבה פעמים כשאדם רק אומר מה לא טוב, הוא רק מחליש, הוא מדכא. אני מעדיף להיות חלק בחיים, מהפתרון, ולא מהבעיה. אבל כל הזמן שלא יהיה מלוי אדם לבנות שיטה אחרת, שתנהיג את העולם בדרך רצוי וטוב ממנה, עוד לא ישלימו את המבוקש. כל עוד אתה לא מציב, מה? זה לא מספיק. אז מה אתה מציע? נכון? מה אתה מציע לעשות? מה הדרך שאתה חושב שנכון לפעול בה כדי לקדם את המציאות? אתה חושב שיש פה מאבק מול סוגיות חברתיות? מה אתה מציע? הפלגה הזאת לא טובה. טוב, זה חשוב מאוד. מה אתה חושב? איזה מפלגה אתה חושב שצריך? יפה. ולמה? להגיד מה לא טוב זה באמת, זה חשוב, אבל זה שלב א'. זה שלב קל. לבנות קומה אחרת. מה אתה מציע לעשות? אומר הרב קוק, לכן אם אתה לא מציע שיטה אחרת, לא תשלים את המבוקש. מה הכוונה? כי בסוף, אם הבן אדם אין לו משהו אחר, הוא תמיד חוזר לאיפה? למה שהוא עושה, גם אם הוא יודע שזה לא טוב. על כן, באשר לסדום, בשלילת שיטתם, על כן, סליחה, הייתה שיטה מדינית של שנאת החסד, וקבעו על ידי זה הנהגה מסודרת. סדום הייתה לא רק מקום שאין בו חסד, סדום הייתה מדינה שהייתה בנויה על אנטי חסד, אידיאולוגית. מה זאת אומרת? כל אדם צריך לדאוג לעצמו. כל אדם צריך לקחת אחריות לעצמו. החלש ימות, החזק ישרוד. קשה לך להתעבוד. עני זה בעיה שלו, שילך לעבוד. נכון? זה לוגיקה מאוד מאוד רצינית. אין מקום לעזרה לחלשים. אנחנו בונים חברה קשוחה, אין בה ותרנות, אין בה חסד. נו, יש להם שיטה שלמה, צריכו לבנות אימפריה שנקראת סדום. אם כן, אבל מי שחלק עליהם, זה שהוא יושב בראש השער ואומר, חבר'ה, זה רע. הוא אומר לו, בטח שזה רע, אתה צריך לנהל מדינה. כדי לנהל מדינה צריך מה? קשיחות. ומה לעשות? אברהם אבינו, הוא לא רק דיבר שסדום רע. מה הוא עשה? הוא בנה אלטרנטיבה. היו מתחתיו אלפי אנשים. נכון? את הנפש אשר עשו בך נראה שאפשר לבנות חיים אחרת. הרבה אומרים לנו, אתם, הציונות הדתית, אתם מדברים גבוהה גבוהה, אתם אומרים, נו, קודש וחול, תראו מה קורה לכם. תראו, החילוניות היא מציאה אלטרנטיבה, נכון? חיים של חופש וחירות, השתוללות ופורקן. לעומת זאת, החברה החרדית, כתפיסה, מציעה מה? חיים בגדול של הסתגרות. לוקחים מינימום מה שאפשר מהמדינה, כמה שיותר משתדלים לשאוב את מנעמי השלטון, וזהו. לא, עכשיו, איך אומרים? כל דבר שהוא לא קשור לבית מדרש לא מעין אותנו. תפיסה. אנחנו אומרים, נו, זה לא הרצון, הרצון הזה תורת חיים, תורה שלמה. תראו אתכם מה הצלחתם לעשות. כולם דתל"שים. זה לא עובד. אם אנחנו לא נראה שאפשר לבנות משהו אחר, אז לא יהיה משהו אחר. אתה לא יכול להציע הצעה אם אתה לא מסוגל. מה? צבא? הנה תראה מה קרה לחבר שלכם. לכן מי שהולך לצבא וחוץ מנחלש, מתקלקל, מעבר לזה שברמה האישית הוא מאבד את היראת שמיים, הוא קורע את האידיאולוגיה שאנחנו מלמדים. כי מה אומרים? אתה רואה שאי אפשר? נכון? אבל הפוך. ברגע שנראה שזה אפשרי, אז אתה אומר, הנה תסתכל. תראו, תראו איך החבר'ה האלה, הם מצליחים לשלב סייפה, נכון? תורה וסייפה. איך אפשר לחבר דברים בנעימות, ברוגע, בשמחה, בחיבור לכל שכבות האוכלוסייה, בלי לאבד את היראת שמיים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אומר הרב קוק, לכן, אם כן מי שחלק עליהם, אין די, איך זה קשור אליהם? כי הרב אומר שתלמידי עבודת הקודש, מה לעשות? לעשות שני דברים. לסכל את הדרכים, ומה הדבר השני? תסתכלו. ליישר את הנתיבות. לבנות גם אלטרנטיבה. איך בונים תורה שמחוברת אל החיים? זה מורכב מאוד. אם כן, מי שחלק עליהם, אין די לו רק בשילת שיטתם. כי אני צריך להעמיד שיטה משוכללת ראויה להנהגה מדינית, על פי דרכי החסד. וזאת הייתה עמידתו של אברהם, שתיקן את החסד בדרך קבוע ומסודר. אברהם אבינו לא רק דיבר על חסד, לא רק יצא נגד הרוע, אלא בנה מערכת שיש בה מערכת של חסד מובנית. כמו שנאמר עליו, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, לא איזה, ראיתם, מיישרי נתיבו דרך השם, לא רק איזה הצעה, שיטה שלמה מסודרת. על כן, כשמברכים על זיכון רעת שילת החסד, כשאני בא ואומר, על מה, על הלוט, נכון? שהם פורענות על ידי של אשתו של לוט, לראות שעל הצינה הרויה לקבע בכל לב, על כל הנהגה שתקום בעולם, לדחוק את גבול החסד, ראוי להסמיך לזה מיד הזיכרון של הצלת לוט, הבא על ידי אברהם בערך זיכרון. צריך לזכור שני דברים. לא רק לזכור את האנטי חסד של מה? של סדום, אלא גם לזכור את מה? את החסד של אברהם. להראות אלטרנטיבה. כי על ידי ההפכים מבינים את הערך. הזיכרון בא גם כן מההפכים. אבל, אני קורא, מדלג שלוש פסקה, שתי שורות. אבל ההוראה הלימודית. בזה, כי לשלילת ההנהגה של מיעוט צביון החסד, ראוי להילחם לא רק בדרך שלילה של החזקת השיטה ההיא, מתנגדת למוסר הקדוש של תורתנו הקדושה. כי אם להתגבר במלחמה חיובית, זה הנקודה, מלחמה חיובית, לבנות מערכת הנהגה על פי מידתו של אברהם אבינו, שתגבור את מידת החסד. והיינו אח, וזה עיקרון לכל החיים. תמיד שאתה רוצה שדבריך ישמעו, רק אל תגיד מה לא, זה לא מספיק. תציע מה? משהו אחר. ואם אין לך משהו לפעמים להציע, עדיף לפעמים שאל תגיד. מה לא טוב? כי זה לא ישמע. כי זה רק מבאס. נכון? זה לא רלוונטי. תציע משהו אחר. והוא עדין לכל התנגדות הראויה להיות מצד דרך האמת והצדק אל דרך הרשע והשקל. היא צריכה שלא להסתפק בשלילה. כי אם בקביעות עניינים חיוביים. ברור שיש איזה מקור. אבל לקבוע דברים של דרכי האמת, רפור מדרך השקר. רפור במאמר הדור, לא רק אומר מה הבעיה בדור, אלא הוא גם מציע מה פתרון מעשי, מה צריך לעשות. זאת הדרך לחובו. כי איך מידתו של אברהם אבינו עומד בניגוד של פועל נגד סדום. אבל מה הרב קוק עושה? בשביל זה יש את המאמרים הבאים. המאמרים הבאים זה לא רק להציג לנו את המחלה שבדור, להציג את הדיאגנוזה. הרב קוק מתחיל לתת תרופה מעשית. בעצם המאמרים הבאים מתחיל לבנות קומה, אז איך נכון? איזה מענה? הנה, מתחיל לתת לנו תורה שאנחנו מרגישים שהיא מתחברת. עונג ושמחה, עד כמה חשוב לפתח התחברות ללימוד תורה, איך להתמודד מול פחדים, מחשבות, נראה את הדברים הללו בעזרת השם, בהמשך לימודנו. יישר כוח למתמידים, שיצליחו לשרוד עד הסוף, אנחנו מאוד מאוד שמחים, ואפילו גאים בכם. שעות טובות.
תודה רבה.